ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:05, ישראל במלחמה כבר 409 ימים, 101 חטופות וחטופים כבר 409 ימים במלחמת הישרדות על החיים. המשפט הזה מקבל משמעות עוד יותר חמורה, כשראשי השבק והמוסד ואלוף ניצן אלון מזהירים אתמול שחמאס לא מתכוון לסגת מעמדתו העקבית, לפי הישראל צריכה לסיים את המלחמה בעזה ולצאת משטחה, וישראל עקבית בעמדתה להמשיך במלחמה עד הניצחון המוחלט. המשוואה הזאת לא תחזיר את החטופים בחזרה, זה מה שאמרה הבוקר מרב לשם גונן, אמא של רומי, החטופה כבר 409 ימים.
אני חושבת שאף אחד לא יצליח לפרש את זה, איך ייתכן שהממשלה החליט במודע לוותר על אזרחים שלה שנחטפו בזמן המשמרת שלה, שהמלחמה שיצאנו אליה זה בשביל להחזיר אותם, צבא ייצר את התנאים ועכשיו הממשלה תוותר עליהם.
ובעניין אחר ברקע, הצעת ההחלטה להגבלת כהונת היועצים המשפטיים לממשלה ואישור סיום כהונתם של היועצים הוותיקים. היום יועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה קבע אתמול שההחלטה מעלה קשיים ואז פרצה מאומה. ציטוטים נבחרים, השר קרי, הקם להורגך, השכם לפטרו, השר דוד אמסלם, אתם מתנהגים כמו גנגסטרים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לדיון בממשלה ואמר, כבר 15 שנה שאנשי הייעוץ המשפטי מגינים על התנהלות בלתי חוקית ופועלים בשיטת יד רוחצת יד, כשבמקום ליישם את החלטת הממשלה מ-2009 הם מגינים בעיקר על עצמם. קחו למשל את עורך הדין אסי מסינג, המשמש היועץ המשפטי במשרד האוצר משנת 2017 ועוד קודם לכן בתפקידים משפטיים שונים באוצר. עובד ותיק ומעורך, מסינג וסמוטריץ' בעיקר לא מסכימים על נושאים עקרוניים בנושא חוק, ולכן שר האוצר סמוטריץ' מאוד היה רוצה לראות שם יועץ משפטי תואם את השקפתו הפוליטית. האם כל הדיונים בהצעות החקיקה נועדו בסוף כדי להיפטר סוף סוף ממסינג? עוד מעט נדבר בדיוק בעניין הזה עם קובי ברנתן, לשעבר הממונה על השכר באוצר, וגם משבר הביטוח הסיעודי. רשות שוק ההון מקשה את הקריטריונים לביטוח, עד כמה המבוטחים ייפגעו. פשרה בבגץ, בגץ המעונות. בתוך חודש יפורסמו הקריטריונים להנחות לכלל האוכלוסייה. חגית פאר, יושבת ראש נעמת מגישת העתירה, תסביר כאן אם הפשרה מקובלת ועל מה מדובר בכלל. איפה הכסף? עורכת יעל אילון. מפיק יואב כהן. על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות. מיד אחרי הכותרות הכלכליות. ההסתדרות ומשרד האוצר הגיעו להבנות לגבי הקיצוצים בשכרם של העובדים במשק. מחר צפויים שר האוצר ויושב ראש ההסתדרות לחתום על ההסכם לסיוע לגיבוש תקציב המדינה ל-2025. כל העובדים יוותרו על יום הבראה אחד, ובנוסף ידחו שתי הפעימות של תוספות השכר של עובדי המגזר הציבורי בשנה. אדם בלומברג, סמנכ"ל כלכלה בהסתדרות.
אז משמעות לגבי עובדים שכירים במשק, הפחתת יום הבראה, מדובר על בין 418 ל-471 שקלים ברוטו. לגבי עובדים במגזר הציבורי, המשמעות היא יכולה להגיע לכ-2,000 שקלים בשנה ברוטו ב-2025, שבסופו של דבר זה כן מתקזז מול עליות שכר עתידיות, ככה שהעובדים במגזר הציבורי כן אמורים לראות עליות שכר גם ב-25 וגם ב-26, פשוט יותר מתונות ביחס למה שתוכנן.
ועדת הכספים אישרה היום את העברתם של יותר מחצי מיליארד שקלים ממשרדי ממשלה למשרד הביטחון. יוגב גרדוס, הממונה על התקציבים באוצר, אומר היום בכינוס ההשקעות של גלובס שהיועצים הפוליטיים שינו את סדר העדיפויות של התקציב.
אני לא מרוצה מהתקציב הזה, לא בהיבט של תוכנית התקציב, אלא אנחנו לא אוהבים את זה. אנחנו לא אוהבים למסות את האזרחים ולהעביר את הכסף למערכת הביטחון. זה דבר שהוא, אם היית מדבר איתי לפני כמה שנים, הוא היה הסיוט הכי גדול שלנו. אבל הדבר הזה נגזר מהמציאות הביטחונית ומהמלחמה, וצריך לממן. ניסינו לבנות את הצעדים בצורה הכי שוויונית, הכי כלכלית שיש, והאילוצים הפוליטיים כמובן תמיד קצת משנים את העמדה המקצועית, אבל בסך הכל אני חושב שהגזרות, כמו שנקרא, הן מאוזנות.
רווחי בנק הפועלים עלו ברבעון השלישי בכ-12% והסתכמו ב1.9 מיליארד שקלים. רווחי דיסקונט עלו אף הם בשיעור אחד של 39% והסתכמו ב1.114 מיליארד שקלים. אלון גלזר, לידר ושות, על רווחי הבנקים.
מצד אחד רואים את הבנקים צומחים באופן מאוד מרשים, כלומר הבנקים כמעט מתעלמים מהקשיים או מהסכנות או מהמלחמה, ואנחנו רואים צמיחה של 3-4% באשר רק ברבעון הנוכחי, כלומר אנחנו מדברים על קצב שנתי של צמיחה של כמעט 15% בשני הבנקים שפרסמו היום, ואני משער שנראה את זה גם בבנקים אחרים. הדבר השני שאנחנו רואים שהריבית הגבוהה ממשיכה לתרום להם מאוד לתוצאות, כמעט לא ראינו תזוזה של כספים מפקדונות העובר ושב.
עד כאן הכותרות הכלכליות, פרסומת אחת בלבד ומתחילים. בגץ מציע פשרה בעניין המעונות, המבחנים למעונות יפורסמו בתוך חודש, הנחות לאברכים המשתמטים יימשכו עד מרץ, אנחנו רוצים לבדוק בדיוק מה זה אומר לגבי הציבור כולו עם חגית פאר שהיא יושבת ראש נעמד וממגישות העתירה. חגית, שלום.
שלום ענת.
מה אומרת ההחלטה הזאת או ההצעה הזאת של בגץ בעצם?
בג"ץ בעצם מוציא כרטיס אדום לשר העבודה ואומר, נגמר המצב בו אתה מחזיק כל כך הרבה משפחות כבני ערובה ולא מפרסם את מבחני התמיכה וקושר בין זה לבין חוק הגיוס. זה משהו שלא היה צריך בכלל לקרות, לא היינו צריכים להגיע בכלל לבג"ץ, היינו צריכים לפרסם את המבחנים האלה, אנשים זקוקים, במיוחד בתקופה הזו, תקופה של מלחמה, של יוקר מחיה, של אי-ודאות, הורים נאבקים על היום-יום שלהם, מכניסים ילדים למעון, לא מקבלים את הדרגות.
נכון, אבל מה זה אומר בפועל? כלומר, מה ההצעה הזאת אומרת?
מה שזה אומר, אם כמובן הוא יקבל את זה, כן?
ברור.
אנחנו מסכימים לזה. אני מקווה מאוד שיקבל את זה. זה אומר שתוך חודש יפורסמו מבחני התמיכה וההורים הזכאים יתחילו לקבל את הדרגות.
מה זאת אומרת אם הוא יקבל, הוא יכול גם לא לקבל?
הוא יכול גם להתנגד. באמת? עד יום חמישי הוא יכול גם להתנגד לעניין. אני מאוד מאוד מקווה שזה סוף פסוק של הסיפור הזוי הזה, והוא יפרסם לאלתר, גם חודש זה יותר מדי. זה עוד חודש שלם שהורה משלם סכום מלא למעון במקום לקבל את ההנחה. מדובר בהורים שממש זקוקים להנחה הזו.
אבל זה אומר שהאברכים ימשיכו לקבל את ההנחות האלה.
האברכים ימשיכו לקבל עד מרץ, ואז ימצא פתרון, או לא יכול להיות שיחזיקו 6,000 משפחות של, בגלל 6,000 משפחות של אברכים, יחזיקו 75,000 משפחות שזקוקות למבחני התמיכה.
אבל את יודעת איך זה אצלנו, זה כמו מה שנקרא ועדה ולהכניס את זה למגירה. מה שמתחיל נסחב, ובסוף זה איכשהו עוד יתקבע. אז השאלה איך, מי ערב לך, חגית פאר, שזה יעצר, ולא יסחב עוד חצי שנה ועוד חצי שנה.
יש משהו שאנחנו יכולות לקבל עליו ערבות במדינה שלנו?
לא, לצערי לא.
אנחנו חיות מיום ליום, וכל עוד יש לנו משהו ביד, לפחות לשחרר את זה, ולתת, לשחרר בני הערובה, ולתת להם את הדרגות. ואנחנו נמשיך להיאבק, אנחנו לא נרד מזה עד שיפטר הסיפור הזה.
תגידי, מה מצב המעונות בכלל? זה אנחנו צריכים לדעת.
בקריסה מוחלטת.
שזה אומר מה? לא יכולים לתפקד? במספרית דברי איתי.
אני אדבר איתך במספרית. קודם כל יש כ-2,000 מעונות יום בכל הארץ, מצפון הדרום. מעונות בצפון בכלל סיפור של חוסר קשר, פיקוד העורף עם משרד החינוך, עם הרשויות, בלגן שלהם. מעונות נסגרים, עוד לא קיבלנו פיצוי על המעונות שנסגרו, על עבודה בקפסולות. שלא לדבר על ההורים ועל הפעוטות שאין להם יום אחד של שגרה. פשוט מטורף הסיפור הזה. מטורף, אנחנו לבד, לבד, לבד.
והעיכוב הזה, נגיד, בפרסום ההנחות, גרם לעיכוב תשלום לארגונים.
הרבה הורים, כן. הרבה הורים, קודם כל הוציאו את הילדים, כי הם לא יכולים לעמוד בזה, הם לא יודעים גם מה יהיה. כל חודש, הם כבר 3 חודשים משלמים מחיר מלא.
כלומר, זה יורד לכם מהתשלום, אתם...
יורד לנו מהתשלום, אנחנו לא יכולים להחזיק את המעונות. ובכלל הגיל הרך במדינת ישראל עדיין ילד ממשיך להיוולד כאן בגיל 3. אנחנו במאבק נוראי בעניין הזה להתחייבויות של הממשלה בכלל לכל נושא השכר של העובדות והמעמד של העובדות.
אגב, סתם הערה חגית, את יודעת שהגיל הרך, וזה על פי כל המחקרים, זה הגיל
המשמעותי ביותר,
ומי שלא מקבל את מה שצריך, את החינוך ואת הערכים,
זה גם המדינה, זה גם בדיקה, הכל דבר, כל דולר שמשקיעים חוסך 7 דולרים בהמשך, יש איזה מחקרים בינלאומיים, מחקרים בארץ, ושוב, אין שום התחייבות של המדינה.
את אומרת שאתם במצב נורא, ואנחנו יודעים את זה כבר לא מעט זמן, והשאלה אם יש מצב שנגיד ייסגרו מוסדות ערכיים וחשובים כמו נעמת, כמו ויצו, כמו אמונה, עד מתי תוכלו לסחוב את זה?
בהחלט, יש מעונות שנסגרים, יש מעונות שאין בהם מספיק ילדים ואז אנחנו לא יכולים לתפעל אותם, יש מקומות שאין לנו בהם כוח אדם, שאנחנו לא מצליחים לגייס עובדות בגלל השכר והתנאים והמעמד, ומעונות הולכים ונסגרים, כך שגם שההורים שיקבלו וירצו לחזור בחלק מהמקומות, כבר אין מעונות, אנחנו לא יכולים לסחוב על גבי.
איפה אין מעונות למשל?
לאט לאט, לאט לאט, אני יודעת שבצפון, באמת בכל הצפון, כבר עד חדרה כבר יש בעיה אדירה במעונות הולכים.
עד חדרה, כלומר בכל... זה צפון לכיוון דרום, את אומרת.
כן,
צפון לכיוון דרום. אבל בסדר, אבל שם יש מלחמה כרגע.
כן, לא בכל המקומות, ועדיין הארגונים לא יכולים להחזיק את המסע הזה.
אוקיי, עכשיו, בואי נלך חגית פאר שוב לשורה התחתונה, אם השר בן צור מקבל את ההצעה הזאת, זה אומר ש-75% יקבלו את ההנחות, בנוסף ל-6,000 אברכים, כלומר, זה יהיה איכשהו יתחלק, זה לא שווה בשווה בכלל, אבל איכשהו זה יתחלק בין הציבור הרחב לבין אותם אברכים.
נכון.
זאת השורה התחתונה. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב. חגית פאר, יושבת ראש נעמת, מגישת העתירה. תודה רבה.
תודה.
עכשיו נדבר על אישור סיום כהונת היועצים המשפטיים לממשלה, כפי שהממשלה אישרה אתמול, וזה בא בעקבות מתקפה חריפה מאוד של השרים על היועצת המשפטית לממשלה ועל כל המוסד החשוב הזה. אנחנו אומרים שלום לקובי בר נתן, שהוא לשעבר הממונה על השכר במשרד האוצר. שלום קובי בר נתן.
צהריים טובים ענת.
שלום שלום. קודם כל, מה ההחלטה אומרת? בוא נתחיל בהתחלה.
כן, אז החלטת הממשלה שהתקבלה אתמול, היא אישרה את ההגבלה של כהונת היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה. היא קבעה שהקדנציה תקצב 7 שנים, והדבר המעניין, היא גם קבעה שכבר עד סוף השנה הזאת היא תסתיים כהונה של, יהיה בין 5 ל-7 יועצים משפטיים. כלומר, אנחנו מדברים כאן על החלטת ממשלה שהיא המשך להחלטת ממשלה מלפני 15 שנה, שכבר אז קבעה קציבה של אותם יועצים משפטיים של משרדי הממשלה, רק שהחזית הממשלה שקבעה אז אמרה, אוקיי, לכו תדברו ותקבעו מה אותם תנאי הפרישה.
עכשיו, זהו, אתה אומר 15 שנים, זה 2009, אם אני לא טועה.
נכון.
והשאלה היא קודם כל, האם זה לא הגיוני לקצוב כהונה של יועץ משפטי לממשלה, נגיד במקום שיסתעבו ויתיישנו, ואתה יודע, יחזרו על דברים, והרי ממשלות מתחלפות, אולי לא אצלנו בדיוק, אבל מתחלפות, וזה כאילו טבעי, לא?
הצעד, ככלל הצעד הוא נכון, ענת, מה שאמרת, את צודקת לגמרי, גם בואו נזכור, כל התפקידים הבכירים בשירות, בשירות המדינה, וכל מגזר הציבורי הם קצובים, בכירים בממשלה, ובצבא, ובהמון מערכות הם קצובים וזה נכון, כמו שאמרת, זה נכון לרענן, לשנוי לשינוי תפיסות, זה מונע פחות כיפאון מחשבתי, ואני חושב שמה שנכון לשאר הבכירים בממשלה ולמגזר הציבורי, נכון גם ליועצים משפטיים.
בדיוק, אבל העיתוי בעייתי, כי אנחנו יודעים בדיוק את כל מה שהיה מסביב, אגב, זה נמשך גם היום, בהקשר אחר אבל דומה, שוב התנפלות על היועמשית, העיתוי הוא טיפה בעייתי, ואני שואלת אותך, האם נכון או לא נכון, ששר יעבוד בשיתוף פעולה, או יראה עין בעין את האג'נדה שלו מול היועץ המשפטי לממשלה, כי הרי טוענים כלפיה, כלפי גלי בערב מיארה, שהיא לעומתית.
אני חושב שזה לא נקודת העיתוי, אלא הקושי הוא במהירות שזה נעשה. כלומר, המהלך הוא מהלך מאוד מהיר, זה נוגע תפיסה של כל מנהל ציבורי שאנחנו מכירים, בעצם כשאנחנו עושים צעד מהיר, אז אין חשיפה, אין העברת מקל מסודרת, יש עיבוד ידע מאוד גדול, בוודאי שזה תפקיד מאוד מאוד בכיר, זה חבר הנהלה של כל משרד או גוף ציבורי, המערכות לא רוחות לשינוי כזה. את יודעת, גם יהיה וקום, כי לא עשו איזה מכרז לפני, ואז אומר שכמו שאמרתי קודם, העברת המקל לא תהיה, אז יגידו, אנחנו רוצים למלות מילוי מקום, כי זה באמת לא סביר שלא יהיה ראש היררכיה של ייעוץ משפטי של משרד, לא תתקיים. ואז המילוי מקום כן יתאים או לא יתאים, תהליך המינוי אנחנו לא יודעים מה יקרה, בצד של העובד עצמו, גם העובד, הרגע בוא נעבור שנייה את המערכת וכל השירות המדינה, משומרי סף, בוא נדבר שנייה לעובד עצמו.
כן.
לעובד אומרים, תוך קטימה מאוד קצר, תלך מהרגע להרגע, עכשיו יחסים בין מעסיק לעובד זה לא סביר. זה אומר שעובד צריך להפנים שהוא הולך לעזוב, צריך להתרגל לעובדה הזאת, ובטח שאנחנו מדברים על מעסיק ציבורי, שהוא
תכות
הרבה יותר זהיר מכל
מעסיק אחר. 100%. עכשיו, אני הולכת לשורה התחתונה, ואני חושבת שאתה מכיר את עורך הדין אסי מסינג, שהוא נחשב יועץ משפטי מצוין, והוא עובד במשרה הזאת מ-2017, ועוד קודם במשרד האוצר, ועבדת גם איתו, כמי שהיה ממונה על השכר באוצר. אני שואלת אותך, האם לא הכל, כלומר, המהירות הגדולה שבזה נעשה, החיפזון הגדול, הוא לא בגלל ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא רוצה את אסי מסינג, והוא ניסה כבר מה שנקרא להיפטר ממנו במרכאות כמה וכמה פעמים. זה לא הפעם הראשונה.
בעולם ציבורי אתה לא מחליט או לא בוחר לעצמך עם מי אתה תעבוד, בהינתן שכמו שאמרת אנחנו מדברים, ואני מכיר את אסי המון המון שנים, וכמו שאמרת מקצועי, אין בכלל ספק על רמת המקצועיות והאינטגריטי האישי שלו בהקשר הזה. אני גם אומר, גם שרים וגם בכירים אחרים, לא כל אחד בוחר עם מי הם עובדים, ואנחנו גם לא היינו רוצים שזה, ואני אומר את זה לא רק על יועצים משפטיים, אלא בכלל על תפקידים בכירים. אנחנו לא צריכים שכל תפקיד בכיר מגזר הציבורי יהיה יסמן של שר כזה או אחר.
מה הנזק שיגרם לנו, הציבור? הרי בסוף הם משרתי ציבור.
אנחנו רוצים שהשירות הציבורי יהיה שירות חזק. אנחנו רוצים אנשים טובים ואיכותיים ירצו לבוא למגזר הציבורי, ולא ישארו רק במגזר העסקי. והחוכמה היא ליצור איזה איזון כזה, איזון בין האטרקטיביות של המקצועות, ובאמת גם היכולת להשפיע ולנהל מנהל תקין, ולעשות הרבה מאוד דברים שיש במגזר הציבורי, ביחד במגזר העסקי. ואני חושב שמה שצריך לעשות כאן, זה הליך מדורג, שזה פשוט לבוא ולהגיד, אנחנו עושים כמו כל גוף שאת אומרת, מסתכל לעתיד, גם היינו רוצים שהממשלה תעשה זה, בואו בשנה, שנתיים הקרובות, בואו נקבע תהליך של פרישות של עובדים, הם יוכלו באופן אישי לדאוג גם לעתיד שלהם אחר כך, יוכלו גם לראות מי יחליף אותם, וכך היינו רוצים לראות את הממשלה, פחות עם צעדים, גם עם צעדים נכונים בפני עצמם, אבל פחות עם צעדים.
ככה היינו רוצים לראות שירות ציבורי תקין, אבל זה מה יש. קובי בר נתן, לשעבר הממונה על השכר באוצר, תודה שדיברת איתנו. שלום. עכשיו מצטרף אלינו אסא ששון, דה מרקר, שלום אסא.
שלום ענת.
בוא נדבר על משבר הביטוח הסיעודי, לא יודעת אם כולם יודעים, אבל זה כנראה יגיע לפתחנו, לפתחם של האנשים שמבוטחים בביטוחים האלה. נכון. כשרשות שוק ההון מקשה את הקריטריונים לביטוח, קודם כל בגדול תסביר לנו מה הסיפור.
כדי להיות זכאי להפעיל את הביטוח הסיעודי, הביטוח הסיעודי למי שיש ביטוח פרטי יופי לו, כבר למעלה מארבע שנים שאי אפשר לקנות יותר ביטוחים פרטיים, לכן נשארנו עם הביטוחים של קופות החולים. כדי לקבל את הביטוח, כדי להפעיל אותו, כדי לקבל כסף לטובת אשפוז, לטובת עזרה של עובד זר כזה או אחר, אתה צריך לעבור מבחני תלות. שישה מבחנים שכוללים לראות איך אתה מתנייד, מתלבש, מתרחץ, אוכל, האם אתה מסוגל לפעול למעשה בצורה עצמאית.
לבד, בדיוק, עצמאית.
בדיוק. וברגע שאתה לא עובר את המבחן הזה, אז מוכרז עליך כסיעודי. כמובן שהרנג' פה הוא די גדול, מעזרה של כמה שעות ביום עד לאשפוז באופן
וסיוע, מלא. נכון, וסיוע מלא. עכשיו, במה היא מקשיחה?
עכשיו, עד היום היית צריך לא לעמוד בשלושה מבחנים, היום אתה צריך לא לעמוד בארבעה מבחנים, זאת אומרת, למעשה, יותר קשה היום להיות חולה סיעודי. הסיבה לכך היא שבעיקר קופת חולים, שהיא המבטח הסיעודי הכי גדול בישראל, למעלה מ-2.6 מיליון איש מבוטחים אצלו בביטוח הסיעודי, הייתה מאוד מאוד נדיבה בקריטריונים. כלומר, ברגע סתם ניתן לדוגמה מבחן ניידות. האם אדם על כיסא גלגלים הוא נייד או לא? עוד שאלה לא כל כך פשוטה לדיון, שכן אתה יכול להגיד מה קרה לכם, הוא על כיסא גלגלים, הוא לא יכול להתמרגות, הוא לא יכול לסופר, הוא לא יכול לעשות כלום.
כן.
מצד שני, הוא כן מסוגל להתנייד, הוא כן מסוגל ללכת לסופר.
נו, בסדר, אבל הוא יושב על כיסא, כי הוא לא מסוגל ללכת ברגליים.
נכון, נכון, אז
יש בעיה.
המנעד פה הוא לא 0 או 1.
אוקיי, עכשיו, למה כללית נקלעה לבעיה הזאת?
כללית, בתחרות על המבוטחים, כללית הייתה, נגדיר את זה בעדינות, יותר קלה להדק במתן הביטוח הסיעודי, מה שהפך את כללית לאטרקטיבית יותר, ולמעשה משך אליה יותר מבוטחים שהפכו להיות למעשה עמיתים בכללית.
ביטוח סיעודי הוא הרבה יותר הפסדי לחברות, כלומר ככל שאתה נותן יותר, אתה מקבל פחות, יש חולים סיעודיים, זה עולה לקופה הרבה יותר, אז יש פה, אז איכשהו, לי זה לא ברור שזה צריך להיות כך, אבל בשורה התחתונה הם מפסידים הרבה כסף.
מה שקרה פה זה היו פה עוד שתי תופעות שהראו את הביטוח הסיעודי. פעם ראשונה, העלייה בתוחלת החיים. העלייה בתוחלת החיים הפכה יותר אנשים, חיים יותר זמן, וכתוצאה מזה יותר אנשים משתמשים בביטוח הסיעודי, שלמעשה הופך להיות פחות ביטוח והרבה יותר תוכנית חיסכון. פעם שנייה לא ניהנו נכון את הקופה הפיננסית הזאת מתוך הבנה של ראייה שלמעשה אתה לא צריך לנהל את זה כמו ביטוח אלא כמו תוכנית חיסכון, והמקום של מי שיודע לנהל את תוכניות חיסכון לטווח ארוך זה כמובן בתחום הפנסיה ובתחום הגמל, שלהם יש את התפיסה הנכונה, את התפיסה הארוכה, את אותם נכסים שלמעשה מניבים לך תשואה, שבעתיד אתה תוכל להשתמש בכסף הזה לטובת
שלך. 100%. אז מה מכאן והלאה? ואגב, מה ההשלכות על קופות אחרות?
עכשיו,
בוא
מתחילה הבעיה. נתחיל עם השאלה השנייה, ההשלכות לגבי קופות אחרות. כרגע מי שנמצא בכללית נמצא בבעיה. קופות אחרות כרגע מאוזנות יותר טוב מכללית, ועם הקשחה של תנאי הסיעוד הזה.
רגע, כנראה... מי שנמצא בכללית נמצא בבעיה רק בגלל ההקשחה של הקריטריונים, או בכלל?
לא, בכלל. מה שקורה, מי שלמעשה נתן את הגב הביטוחי לכללית, זאת חברת הראל. הם הגישו מכרז לפני מספר חודשים, שבו הם הציעו לחברות ביטוח אחרות להיכנס למכרז ולתמוך למעשה בגב הביטוחי של כללית. אף חברה לא ניגשה. אחת החברות היחידה שעוד איכשהו התעניינה רק בתפעול זאת הייתה מנורה. ולמעשה הראל בסוף השנה צריכה להחליט האם היא מבצעת את מה שמכונה רנוף, כלומר היא ממשיכה להפעיל את הביטוח עד שהוא נגמר, תוך כדי הקשחת התנאים, הורדת תנאים, תשלומים יותר נמוכים, או שהיא מחליטה להכניס יד לכיס ולנסות ולהציל את קופת חולים כללית. אפשר לבד להבין מה נטיית הלב של מנהלי הראל בנושא הזה.
הבנתי, ובשורה תחתונה השלכות על קופות חולים אחרות?
ההשלכות הן למעשה שלקופות חולים אחרות התחילו נהירה של אותם אנשים שהם לא סיעודיים, שיעזבו למעשה את כללית ויעברו לקופות אחרות, ואז העומס על הקופות האחרות, בטח בתחום הסיעודי, ילך ויגדל. ומי שצריך לתת לזה פתרון לאומי, זאת הממשלה, ולמעשה ליתר דיוק רשות שוק ההון, אבל...
לקחנו נשימה עמוקה, בדיוק. לא, אנחנו המדינה לא במצב הזה עכשיו. בשום פנים, וחבל מאוד.
לגמרי.
כן, צריך לפתור פה כמה בעיות קודם. אסא ששון, דה מרקר, תודה רבה.
בבקשה, ענק, ביי.
פרסומות. טוב, עכשיו שאלה. כמה עולה חוג לילד חילוני ברמת השרון, לעומת ילד שהוא מהגרעין התורני, דתי, חרדי, רוצים לנחש? ככה, ילד חילוני משלם, הוריו של הילד החילוני ישלמו 180 שקלים על חוג מסוים, לעומת הוריו של ילד בגרעין התורני ישלמו 100 שקלים. למה? תכף נשמע, אולי תשובה. עורכת הדין גאיל שורש היא חברת מועצת העיר רמת השרון, מי שהתמודדה, ראש סיעת חופשי בעירנו. שלום גאיל.
שלום ענת.
שלום, שלום. על מה אנחנו מדברות, על איזה חוג ולמה זה ככה?
אנחנו מדברות על חוג שאחד שהוא היפ-הופ לבנות, והשני הוא חוג קפוארה לבנים. באחד המתנסים ברמת השרון שפועלת חברת מגוונים או רשת מגוונים שפועלת תחת החברה למתנסים, באחד המתנסים ניתנו חוגים בהפרדה מגדרית לבנות היפ-הופ ולבנים קפוארה. חברת הסיעה שלי, עורכת הדין דניאלה יעקובי, רצתה לרשום את הבת שלה לחוג קפוארה.
נכון, אין בנות בקפוארה?
אז זהו, שיש. אבל בחוג המעורב, שעולה 183 שקלים, כפי שאמר.
זה הסיפור, החוג המעורב עולה 183 שקלים.
נכון. הבנתי. חוג בהפרדה מגדרית עולה פחות. רק צריך לומר כמה דברים על העניין הזה. אחד, שלבנות אין חוג קפוארה מוזל, ולבנים אין חוג היפ-הופ מוזל. זאת אומרת, אם בן שרוצה לרקוד היפ-הופ, האפשרות היחידה שעומדת בפניו היא ללכת לחוג היקר ב-183 שקלים.
הבנתי, או לחוג פרטי, שזה כבר סיפור אחר לגמרי, סתם.
חוג פרטי חלות עליו, הדין החל עליו הוא דין אחר.
כן, לא, אני סתם אמרתי את זה, זה ברור, זה כמו ללמוד שיעור פרטי במתמטיקה. תגידי, עכשיו, זה חל רק על, נגיד, קפוארה, היפ-הופ וזה, לגבי שני החוגים האלה, או שנגיד, כל החוגים ברמת השרון לילדים, זה מתחלק בין הגרעין התורני לבין החילונים. איך זה עובד?
לא. חברי הגרעין התורני מרוכזים בשכונה אחת ברמת השרון, והחוגים המוצאים בהפרדה, אלה שנמסר לנו שהם חוגים קשרים, נמצאים במתנס שנותנת שירותיו לתושבי השכונה הזאת. הנקודה היא אינה הסיפור שיש פה חוג בהפרדה או לא בהפרדה, הגם שמבחינת הערכים שחברותיי ואני, בת שבע על קובי ודניאלה יעקובי מאמינות בהם, אנחנו מבינות שיש ציבור שילדיו, כדי שיוכלו ללכת לחוג, צריכים ללכת לחוג בהפרדה.
100%, אבל למה ההבדל בסכום? כלומר, שילכו לאן שהם רוצים, שישלמו אותו דבר.
מכאן העלילה מסתבכת.
הבנתי, חכי, לפני, רגע, אז לפני שאת מסבירה לי או מפשטת את העלילה, אני אתן לך קצת תגובה של העירייה. יש מספר מצומצם של חוגים, בהם מדריך חרדי מעביר את השיעור בתשלום נמוך, והוא אינו מוכן להדריך קבוצות מעורבות. החוגים האלה אכן זולים יותר בגלל עלות המדריך. כל הורה דתי או חילוני יכול לבחור בין קבוצה לבנים או בנות, בלבד לבין חוג מעורב, המועבר על ידי מדריך אחר, ומחירו אכן גבוה יותר כמו קפוארה. לא יודעת, לא מקובל עליי. אוקיי, עכשיו רק תפשטי לנו את ה...
לא נותר לי אלא להסכים איתך, אבל בואי נעזוב את העירייה, כי לצערי תשובתה גם לא מדייקת בפרטים, וגם לא מכבדת את הציבור.
אוקיי. הרעיון,
יש פה בעצם, בעיקרון, חברה ציבורית או רשת המתנסים הציבורית הייתה יכולה לעשות דבר מאוד מאוד פשוט, לעשות ניצוע של המחירים ולהגיד, אוקיי, לא משנה באיזה מתכונת החוג, חוג שהוא לרמה מסוימת, לילדים בגיל מסוים, ושהוא במשך זמן זהה, זהו מכירו. מי שיצטרך הנחה על, על, על סעיף כלכלי כזה או אחר, בוודאי שצריך לתת הנחה. אנחנו לא נשאיר אף ילדה או ילד, דתי, חילוני או חרדי, מחוץ למעגל החוגים. אבל זה לא המצב. כרגע...
זה שורה תחתונה, גיל.
שורה התחתונה, אנחנו, אחד, יש ישיבה של דירקטוריון הרשת ברמת השרון, שתיים, יש פה תופעה, אנחנו מכירות אותה ממקומות אחרים, והתופעה הזאת נבדקת על ידי כמה עמותות שפועלות ברמה הארצית. צריך להגיד, בסוף, לצערי, פני העיר רמת השרון כפני המדינה, בונים על זה שהציבור החילוני יספוג הכל, הדין הוא רק המלצה, כי צריך לומר, יש פה חשש לכאורה לעבירות על חוק איסור אפליה.
אוקיי, אנחנו נעצור כאן.
כן. אני אומר רק עוד משפט אחד, אנחנו רוצים לאפשר לכולן ולכולם להשתתף בחוגים, אבל...
באותו מחיר, לגמרי, בדיוק.
נכון.
תודה רבה, עורכת הדין גל שורש, תודה.
להתראות. תודה רבה לך.
שלום, שלום, פרסומות ובורסה. ואיפה הכסף בבורסה? אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, שלום אורי.
שלום ענת.
מה, השווקים אופטימיים, לקראת מה?
השווקים אופטימיים, קודם כל צריך להגיד, אנחנו מסתכלים פה על המדדים בישראל, אז אנחנו לא רואים היום ממש אופטימיות, ככה כל ירידות.
בדיוק, יש ירידה של יותר מ1% ו6 עציריות.
כן, אם אנחנו מסתכלים על מדד המעוף, יורד באחוז, אבל המדדים של המניות הקטנות דווקא בעליות, עיקר ירידות בבנקים, למרות שהדוחות היו טובים, טובים מאוד אפילו, יש את מה שנקרא סלון דה ניוז, קצת ציפיות, יצא סוף הדוח, ואנחנו רואים תיקון כלפי מטה, אבל סך הכל ראינו גם בנתוני התוצר שהתפרסמו תמונה סך חיובית של הכלכלה הישראלית, אמנם אנחנו בשנה של מלחמה, ואם משווים את המצב היום ללפני שנה, אז ברור שאנחנו במיתון, צמיחה שלילית של אחוז.
כן, אבל זה עלייה פצפונת, כלומר זה לא, זה עדיין אבל... לא, זה לא דרמה.
כן, אבל בהינתן המצב, כנראה שהתחושה היא ש...
גם זה טוב, גם זה משהו.
היה יכול להיות גרוע יותר.
בדיוק, כן. טוב, אז רק תגיד לי מה לסיום. קודם כל הדולר היה על היום באיזה עשירית וקצת, ומה לגבי ניו יורק?
אז אם אנחנו מסתכלים על המדדים בארצות הברית, אנחנו רואים פתיחה, סביב רמות הפתיחה, לא דרמות, דאו ג'ון צולה, יורס, סליחה, ב-16, S&P ב... 600, הנאסד"ק לעומת זאת ממש ברמת הפתיחה, לא איזה שהן דרמות גדולות, כולם כמובן מחכים לדוח של NVIDIA, ו-NVIDIA הפכה להיות המניה שמחליטה לאן השוק הולך, ואחרי הדוח הזה נראה באמת את הכיוון בצורה...
מתי זה קורה NVIDIA? הלילה?
אם אני לא טועה הלילה, כן.
שיוננו, אוקיי. תודה רבה.
תודה.
אורי גרינפלד, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור סתיו קורנס. בדיגיטל אלון גבאי, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון. מחר יהיה כאן גדעון אוקו. שלום בן ואריה.